כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, אנחנו עומדים סמוך ונראה לראש השנה, ונדבר על תכונה נפשית שנרצה לשפר לקראת השנה החדשה. הקנאה. הקנאה היא תחושה שמכילה הרבה כאב. אומרים רבותינו במדרש, 100 מיטות ולא קנאה אחת. הקנאה נובעת מחוסר אמון של האדם בעצמו, ביכולות שלו. כשאדם מרגיש שביכולתו להיות טוב, איכותי, יעיל, הוא לא מקנה באדם האחר. הקנאה נובעת מהתחושה שמלווה את האדם שעל פיה הוא מאמין שאין לו את היכולת להגיע לאותן הישגים והצלחות כמו פלוני או אלמוני. הקנאה היא משקפת ייאוש ותסכול הרבה מעבר לעובדה שלשני יש ולי אין. לשני יש ולי לעולם לא יהיה. הקנאה למעשה משביטה את מערכת החשיבה הפרופורציונלית של האדם. הוא כבר לא מצליח לראות תמונה רחבה יותר, להבין, להבחין, להפנים את היתרונות שלו, את המעלות שלו. על פי נקודת המבט של ההווה, כל מה שיש לו לא נחשב. לאחר יש את הכל. לכן אמרו רבותינו, הקנאה מוציאה את האדם מהעולם. היא גורמת לשיבוש יכולת החשיבה של האדם ולהחריב את העולם הפנימי שלו. חשוב להבחין בין קנאה באדם האחר לבין קבלת השראה מהצלחות האדם האחר. קנאת סופרים תרבה חוכמה, זוהי קנאה שבה אדם רואה את הצלחת האחר ואומר לעצמו, אם הוא מצליח גם אני אוכל להצליח. קנאה שמוציאה את האדם מן העולם, זוהי קנאה שאומרת, אם הוא הצליח זה על חשבוני ולכן גם אני לעולם לא אוכל להצליח. אדם שמרגיש שביכולתו להצליח להשיג לא פחות מהזולת, או בכל אופן, בהתאם למה שהוא צריך, הוא יכול לכבוש את הפסגות שהוא מאמין שהן טובות לו. הוא לא יקנה בחברו. הפוך, הוא יראה בחבר מקור השראה, יאמר לעצמו, אם הוא יכול, גם אני אוכל. גם אם לא בדיוק כמוהו, בכל אופן בצורה שמתאימה לי. כמו שאומר המשגיח הגאון רב דב יופה, איזו חכם הלומד מכל אדם. לא איזו חכם המחכה כל אדם. כל אדם לפי תנאי החיים שלו, הנתונים האישיים שלו, כך שבסופו של דבר הוא יוכל להגיע להישגים משמעותיים בחיים שלו. המטרות שלו, אדם בעל דימוי עצמי נמוך, הוא לא מאמין ביכולות שלו, הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא יאמין ביכולת לחתור אל אותם הישגים שהשיג חברו, או בכל אופן ברמה המתאימה לו, האדם מקנה, הוא יקנה באדם האחר. אינו תהיה צרה בהצלחת האדם האחר, כי הצלחת האדם האחר מאיימת עליו. הוא לא מאמין ביכולת שלו להתפתח, הוא רואה בזולת איום. כדי לסלק את האיום מדרכו, הוא עלול לעשות הכל גם לפגוע בחבר, להצר את צעדיו, בלבד שהאיום ייעלם. הקנאה עוצרת בתוכה הרבה כאב. קנאה זה אחד הרגשות הקשים שיש לבני האדם. זה גורם לאדם להרגיש חוסר ערך, חוסר אונים. 100 מיטות ולא קנאה אחת, אמרו רבותינו במדרש. ולפעמים הקנאה היא לא כל כך מודעת, היא יותר לא מודעת אצל האדם. כלומר, האדם רואה את הצלחתו של הזולת, הוא מרגיש, מאמין שהוא לא יוכל להגיע לאותה רמת הישגים כמו, הוא מרגיש חסר אונים, חסר ערך. את התחושה הזו הוא תולה בזולת. הוא בעצם מרגיש שהסיבה לתחושה הקשה שהוא חווה היא ההצלחה של הזולת. ההצלחה שלו לוקחת את ההצלחה שלי. אין לו שליטה על ההצלחה שלו מבחינתו. הוא מרגיש חסר אונים. הוא מצליח, אני לא. למה הוא טוב ואני לא? הוא כנראה משקר. הוא כנראה מרמה. הוא כנראה גונב לקוחות. הוא כנראה אדם לא אמין. זה חייב להיות ככה. העולם לא זיהה את הפוטנציאל שבי. או בכלל אין לי פוטנציאל. וככה האדם מרגיש חסר רונים, אין לו שליטה בחיים, הוא לא מתמקד בחוזקות שלו, בעוצמות שלו, הוא מתמקד בזולת, בהצלחה של הזולת, וכך הוא מעצים את הקושי שלו, כך הוא מעצים את חוסר השליטה שלו בחיים שלו. ואז התחושה הזו יכולה לפעמים להיות מתורגמת לכעס כלפי אותו אדם שמקנים בו. במקום לנסות לחשוב איך אני יכול להצליח, איך אני יכול לנפץ את תקרת הזכוכית שאני מציב לעצמי, האדם המקנה, הוא מתעל, הוא מנתב את כל הכוחות לפגיעה בזולת, הוא שמח בכלון חברו, הוא מצמצם את ההישגים שלו, הוא מתמקד בכישלון הזולת, הוא מנסה להשיג שתי מטרות, א', להקל על הכאב של הקנאה שלו, של חוסר ההצלחה שהוא חווה, כאב שמתעצם ככל שהצלחתו של הזולת נעשית גדולה יותר, חזקה יותר, ועוד הוא מנסה להעניש את הזולת על הכאב שנגרם לו. כשאנחנו מבקשים לעקוב אחרי דפוס הפעולה שמאפיין את האדם שמונע מכוח הקנאה, נוכל לומר שהפעולה שלו היא לא מכוונת לשפר את איכות החיים שלו, אלא לפגוע במצוינות של הזולת. המקנה לא תמיד פועל ממקום של הצלחה למענו, אלא בעיקר נזק לזולת. לדוגמה, הגנב שגונב אמנם פוגע בזולת, אבל עיקר המיקוד הוא, עיקר המטרה, שיהיה עוד כסף לגנב. הוא לא גונב לשם הגנבה, הוא גונב לשם הכסף. הגנבה זה אמצעי, למטרה זה הכסף. המקנה, הפגיעה בזולת, היא המטרה בפני עצמה, ללא שום רווח נוסף. זה לא יקדם את האדם המקנה, זה לא יקדם את האדם הפוגע. הקנאה מוציאה את האדם מהעולם. מהעולם הזה הוא לא מתפקד, הוא לא פועל. מהעולם הבא הוא לא חושב. כמה עבירות של לשון הרע, רכילות, שנאת הבריות, כמה הוא יסבול מזה. לכן האדם המקנה לא יכול גם לשמוח בשמחת חברו. הוא מקטין את ההישגים של חברו. הוא אוהב לומר, אותו אדם נראה לכם אדם עשיר, אבל אתם לא יודעים, העסקים שלו לא מצליחים, המשפחה מתפרקת, הוא סובל מבחינה בריאותית, הוא משקיע במקומות הלא נכונים, הוא עוד התרסק. אותו אדם מקנה בהצלחה של החבר, ולכן הוא מנסה לגמד את ההצלחה של החבר. הוא לא יכול לחיות עם התחושה, עם ההרגשה שהזולת מצליח, יותר ממה שהוא מאמין שהוא עצמו המקנה יוכל להצליח. ולכן הוא מעדיף למזער, לגמד את ההצלחות של הזולת, גם להתכחש אליהם. ודאי שלשמוח בשמחת הזולת, הדבר הזה יהיה קשה. ולכן קל לבכות על הכאב של האדם האחר. כי המסר הסמוי של הבכייה בכאב האדם האחר אומר, נכון, הוא מסכן, קשה לו, אבל לא קשה, ולי טוב. נכון, לא נציף את זה בכל רם, אבל איזושהי הרגשה סמויה של אומרת, ברוך השם, שלי טוב. נכון, נכון, רע לו, אבל לי טוב. אז בהיבט מסוים יותר קל להיות עצוב בקושי של האדם האחר, כי יש איזושהי תמורה מסוימת לאדם שהוא עצוב בעצבונו של האדם האחר. אבל לשמוח בשמחת האחר אומר, הוא הצליח, אולי אני לא. זה מאיים על ההצלחה של השמח בשמחת הזולת. לכן זה קושי גדול. לכן אומר הסבא מקלם, הגדלות של האדם נבחנת לא כאשר הוא עצוב בקושי של החבר, לא כאשר הוא בוכה יחד איתו, אלא בעיקר כאשר הוא שמח בשמחת הזולת. כשאדם שוב ושוב מקנה באדם האחר, הוא מקבע את חוסר האמון שלו ביכולות שלו. הוא מעביר מסר סמוי למוח שלו, אתה אין לך סיכוי להתקדם, אתה אין לך סיכוי להתפתח, אין לך סיכוי לצמוח. הוא מקדם את כל האנרגיה והמוטיבציה שלו לאפיקים שליליים, איך אפשר עוד ועוד להשתחרר מהקינה. איך? על ידי הדרך הפשוטה להקטין את הזולת. אבל זוהי דרך קצרה שהיא ארוכה ביותר. דרך קצרה כי היא מעניקה אשליה, ארוכה כי לעולם לא נגמרת. כי האדם לעולם לא מרשים את עצמו, לא משפר את עצמו. ולפעמים, ככל שהאדם הוא פרפקציוניסט יותר, רוצה יותר ויותר שלמות, יש לו יותר סיכוי לסבול מקנאה. ולמה? התשובה היא כי הציפיות שלו מעצמו הן גבוהות כל כך, והוא חווה עוד פעם ועוד פעם תסכול. כי קל מאוד להרגיש רע, קשה להרגיש טוב. האדם שרודף שלמות, בשביל להרגיש טוב, צריך שהכל יהיה מושלם. הוא חייב להתעורר על רגל ימין. הוא חייב להיות חייכן. הוא חייב שכולם יחייכו אליו. הוא חייב לאכול אוכל בריא. הוא חייב להתנהג בצורה שתהיה מושלמת בעבודה, בחברה, בקהילה. הוא חייב שכולם יחייכו אליו, כולם יהיו נחמדים אליו. כולם יעריכו אותו, כולם יתגמלו אותו. הוא חייב כל כך הרבה דברים. הדרך להרגיש טוב היא קשה כל כך, מסובכת כל כך. הדרך להרגיש רע היא מאוד פשוטה, פשוט מישהו לא היה נחמד אליו. הוא פשוט לא קם על הצד הנכון. הוא פשוט לא קיבל בדיוק את התגובה הנכונה. הוא רודף שלמות, זה לא מושלם, הוא כבר מתוסכל. הוא מרגיש שהוא לא שווה והוא לא יעיל מהר מדי. האדם הזה בקלות יכול גם להגיע לקנאה וכעס על אנשים אחרים. האדם הזה יותר מדי זמן מהחיים שלו מנהל את עצמו בתחרות כדי להפיל את האדם האחר או להתקדם לקראת האדם האחר, מה שגורם לו לשכוח מהחיים שלו. מהשלום בית שלו, מהחינוך ילדים שלו, מהעירת שמיים שלו. הוא שוב ושוב בוחן את עצמו. אם הוא הצליח, מה זה אומר עליי? אני לעומת האדם האחר. לא אני לעומת ריבונו של העולם. לא אני לעומת מה שהתפקיד שלי, הייעוד שלי בעולם. וכל אחד והמטרה שלו והייעוד שלו. כל אדם נברא לשמש את קונו. בלשון חזל, בגמרא מסכת קידושין. האדם נברא בשביל לקיים את רצון השם. וכמו שומע חפץ חיים, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. המקום, התפקיד, המעמד, העבודה, המסגרת שאתה בא היום, היא המסגרת הטובה ביותר שיש לך בעולם, וזוהי אדמת קודש. האדם אומר לעצמו, כן, אבל זו עבודה לא מכובדת, זה לא המקום שחלמתי עליו, זו לא הקהילה שחלמתי עליה, זה לא המקום שחלמתי עליו, נכון. המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש, ועל מנת שהאדמת קודש הזו תהיה אדמת קודש, במה הדבר תלוי? לא באדמה, אלא בחשיבה שלך. אם אני אחשוב, אם אני אתמקד, שלא לחינם הגעתי למקום הזה, זה התפקיד שלי, זה המקום שלי, כעת לגלות את המידות הטובות שלי, את הגישה הנכונה שלי, את החוזקה שלי, את היכולת שלי, אם את זה אני אעשה, זוהי אדמת קודש. על מנת שהאדמה תהיה אדמת קודש, הדבר תלוי אך ורק בי, לא באדמה. האדם המקנה, במקום לחתור אל המקסימום שביכולות שלו, לצרכים שלו, למטרות שלו, למשפחה שלו, לייעוד שלו, הוא חותר רק להיות טוב יותר מאחרים. אולי בסוף הוא יצליח. הוא יהיה טוב יותר מכולם, אבל הכי רע לעצמו. כי זה לא מתאים לו. לפעמים, בשם התחרות, הוא יפגע בערכים שלו, רק כדי לנצח באותה תחרות דמיונית, שהיא רק פרי מוחו, פרי הדמיון שלו. לדוגמה, רכב חדש, לעולם לא היה תופס מקום של כבוד ברשימת היעדים שלו. הוא היה מעדיף להשקיע את כספו, לדוגמה, במטרות של חינוך הילדים, עירת שמיים, אבל במשך תקופה ממושכת הוא התאמץ לרכוש רכב חדש. הוא מקנה בחבר שזה אתה קנה רכב כזה. המקנה עשו כל הזמן בתחרות עם הזולת. אם הוא היה משתחרר מהתחרות, הוא היה מתחיל תחרות חדשה, תחרות שלו בינו לבין עצמו. במקום להיות טוב יותר מפלוני אלמוני, הוא יכול להתרכז להיות טוב יותר ממישהו היה אתמול. הקינה מוציאה את האדם מן העולם, מהעולם שלו. הוא עסוק בכל כך הרבה עולמות, רק בעולם אחד לא. בעולם שלו, בחיים שלו. ככל שהאדם יוכל להיות ממוקד יותר במטרות שלו, להגדיר את המטרות לעצמו בצורה ברורה, בצורה בהירה, כך הוא ימעיט לקנה בהצלחות של האנשים האחרים. וכך האדם יוכל לחזק את האמון שלו בעצמו, כי הקנאה במקרים רבים נובעת מתוך חוסר אמון של האדם ביכולות שלו להשיג הישגים משמעותיים בחיים שלו. האדם שהוא מקנה הוא כל כך הרבה זמן עסוק במחשבה שלו, במחשבות שהם דברים שלו בידיים שלו, לנסות לשלוט שהוא לא יצליח, שהוא לא יתקדם. הוא משקיע אנרגיה ברצון שאחרים ישתנו, שאחרים ייקשלו. הוא מתמודד עם מצב קשה, הוא לא חושב על עצמו, על היכולות שלו, הוא שוב ושוב מרגיל את המוח, ההצלחה או הכישלון, שום דבר לא תלוי בי. לכן הוא גם לא מייצר לעצמו את העתיד שהוא היה רוצה לראות. והניסיון החוזר והנשנה, להשיג שליטה מלאה, במעוררות שלא תלויים בנו, מוביל לחרדה, חרדה גוברת. המאמצים לשלוט בחרדה, בניסיון לשלוט בכל דבר סביבנו, לא יצליח. זה אפילו יתנקם בנו. ככל שניקשה לשלוט במצב, תגדל החרדה, יגדל המתח, יגדל לחץ. מה שיכול להעצים את רגש, החוסר אונים. כשניווכח לדעת שאנחנו לא מסוגלים לשלוט בתוצאות. הניסיון לשלוט במה שלא בידיים שלנו, זה בזבוז זמן ואנרגיה. מי שמנסה לשלוט במה שלא בידיים שלו, מבזבז אנרגיה מנטלית. הרצון שהמצב יהיה שונה, הניסיון לשכנע אנשים אחרים שצריכים לעשות הכל כרצוננו. הניסיון למנוע את התרחשותם של דברים רעים, כל אלה מתישים אותנו. הם גוזלים אנרגיה במקום לפתור בעיות או לייצר דברים חיוביים. ולפעמים זה מוליד כעסים. למה הוא לא בסטנדרטים שלי? למה הוא לא עושה מה שציפיתי ממנו? למה הוא לא מספיק מעניק? הרי השקעתי כל כך הרבה. למה הוא לא מחזיר? כל מיני מחשבות. למה העולם לא צודק? למה העולם לא הוגן? למה רע לי? למה קשה לי? ולכן אנחנו צריכים להתחיל לשנות את הגישה. הגישה היא, אין לי שליטה על פלוני, על אלמוני, אבל יש לי שליטה על מה אני אעשה הבוקר, מה אני אעשה בצהריים ומה אני אעשה בערב. איך אני אהיה נחמד או לא נחמד כלפי האנשים האחרים. אני יכול לתת לעצמי או לבני המשפחה כלים לגישה נכונה לחיים, אבל אני לא יכול להפוך את בני האדם, אפילו את הקרובים ביותר אליי, לאנשים שבדיוק הייתי רוצה שכאלה הם יהיו. האדם יכול להיות הטוב יותר בתפקיד שלו, אבל הוא לא יכול לאלץ את כולם להכיר בכך שהוא הטוב יותר בתפקיד שלו. האדם יכול להיות יעיל מאוד, אבל הוא לא יכול לאלץ אנשים אחרים להכיר ביעילות שלו. והאדם גם לא יכול לאלץ אנשים אחרים להבין, פלוני רמאי, אלמוני לא הוגן, זה לא צודק. אדם יכול למכור מוצר נהדר, אבל אין ערובה שדווקא את המוצר הנהדר הלקוחות יחפשו. האדם יכול להיות הפיקח ביותר, אבל אין ערובה והבטחה שדווקא את הפיקחות שלך אנשים ירצו לבחור כהפיקחות היעילה והטובה ביותר. אולי מחוסר פיקחות שלהם כך נאמר לעצמנו, אבל זה לא משנה את העובדה שבנו לא בחרו. האדם יכול להיות עם הגישה הטובה ביותר והחכמה ביותר שישנה, החיובית ביותר שישנה, אבל זה עדיין לא יכול להבטיח שהאדם לא ייכנס למשבר כלכלי, לבעיה בריאותית. האדם יכול לדאוג לבריאות שלו, אבל הוא לא יכול להבטיח לעצמו שוודאי הוא יהיה בריא כל הזמן. האדם יכול לשלוט במה שהוא עושה, אבל הוא לא יכול לשלוט במתחרים שלו, באנשים שהוא מקנה בהם, שהם ייכשלו, שהם לא יצליחו. ולכן זוהי בחירה וההחלטה של האדם. לומר, מכאן ואילך אני ממוקד בעצמי, בעשייה שלי, אני אפילו לא רוצה לשמוע משהו על אותם אנשים שאני מקנה בהם, שאני מרגיש שהם מאיימים עליי, אני לא נכנס לאותה מערכת, מכיוון שאני צריך להתמקד בדברים אחרים. זה לא אומר שאנשים שאני מקנה בהם, הם אנשים רעים חלילה, אולי הם אנשים נהדרים, אני לא בנוי לשמוע בשלב הזה של החיים את ההצלחות שלהם, את ההישגים שלהם. כן, יש לי פחדים, כן, יש לי חששות, כן, יש לי קנאה. ולכן, בוא נתחיל להכיר בחסרונות כדי שנוכל לזהות את הפתרונות. כן, אני מזהה את הפחד שלי. נגדיר במה אני מפחד, ממה אני חושש, ומכאן ואילך נתמקד ביכולות, בעוצמות, בחוזקות שלנו. נכון, אני ארצה לנסות לשכנע בני אדם בגישה שלי, בשיטה שלי, בהתנהלות שלי, במוצר שלי, בכל מיני דברים. אפשר לנסות להשפיע על בני אדם, אבל לא לשלוט עליהם. וזוהי גישה שהאדם שסובל מקינה צריך להפנים, להתרגל לחשוב בכיוון הזה. וכשזה לא יהיה כך, כמו שאומר המסילת ישרים, הקינה היא גורמת לאדם מקנה להצטער כל כך הרבה, עד כדי כך שאורכב עצמות קינה. גם מה שיש לו בשגרת החיים שלו, הוא לא יהנה. יש לו משפחה, יש לו חברה, יש לו עבודה, הכל מרכיב, הוא רכב עצמות קינה, העצמות מה שיש לו כיום גם זה מרכיב, מרוב שהוא עסוק שוב ושוב בחרדת ההצלחה של האדם האחר והקינה שלו. חשוב גם שהאדם לא יראה את עצמו כאדם מקנה יותר מדי בזהות שלו, בתדמית שלו, את עצמו, וכך גם את האדם האחר. החתם סופר אומר רעיון נהדר בפרשת קורח, הפרשה שעוסקים בה בנושא הקינה. מצינו בפרשת קורח עד כמה צריך לברוח מהמחלוקת. לא יהיה כקורח וכעדתו. אומרת הגמרא בסנהדרין קי"ד, משה רבינו הלך אל דתן ואבירם, אמר ריש לקיש, מכאן שאין מחזיקים במחלוקת, מה כתוב בא ללמד? שלא נאמר, הנה פלוני מוחזק כבעל מחלוקת, אתמול, שלשום, הוא מורגל לעורר מריבות, מחלוקות. לכן אין טעם להגיע לפשרם, לא כך היא, אלא תמיד צריך לקרוא לשני הצדדים לקראת השלום, וכמו משה רבינו, שלמרות שדתן ואבירם כבר הוחזקו במריבה, היו כבר במצרים השניים האלה רבים. עיקר רשע את חברו, גם על משה ועל הארון, הם עוררו מריבות, והפגיעו את משה ואת הארון, ניצבים לקראתם בצאתם מעד פרו. אומר רשי, מי היו אלה שפגעו את משה ואת הארון, כשהיו ניצבים לקראתם? דתן ואבירם. אומר החתם סופר, אין מחזיקים במחלוקת, לא הולכים אחרי חזקה במחלוקת. מהי חזקה? חזקה זו התנהלות שהיא חוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם. אולי נאמר, לאדם הזה יש חזקה שהוא אוהב מחלוקות. אין מחזיקים במחלוקת. במחלוקת לא הולכים אחרי החזקה. כלומר, לומר לעצמנו, אתמול ניסינו לדבר, שלשום ניסינו לדבר, לא מחזיקים במחלוקת, לא להתייאש, אלא כל פעם מנסים מחדש, והשם יברך את עמו בשלום בזכות הניסיון החוזר והנשנה. ובכלל, האדם שהוא בעל מחלוקת, חשוב שידע שהעולם הוא כמו גלגל, כך אומר החידה. העולם הוא כמו גלגל, וכך אומרת המשנה פרקי אבות, אל תיבז לכל אדם. למה? כי סוף דבר, מי שביזה את חברו, יגרום לכך שחברו המבוזה יעלה לגדולה, והמבזה יצטרך לבקש מהמבוזה איזו שהיא טובה. אין לך אדם שתבזהו, אשר לא כדעת שאין לו שעה, בגלל שסבל בזיונך וחטאת לו. במילים אחרות, אני פגעתי בפלוני, אני פגעתי באלמוני, עצם זה שפגעתי בו, גרמתי לו שיהיה מבוזה, והאלוקים יבקש את הנרדף, והאדם הזה תהיה לו שעה. אל תיבז לכל אדם, כי אתה לא יודע, אותו אדם שאתה בז לו כעת, בגלל שאתה בז לו, בגלל שאתה מבזה אותו, בגלל זה שהוא סבל את הביזיון, אז הוא יתעלה, ואז כשהוא יתעלה, אתה המבזה, או תצטרך אותו. על בסיס זה, אומר החידה רעיון נהדר. יפתח ענה לאחים, כששאל אותם בספר שופטים פרק י' א', אתם שנאתם אותי, גירשתם אותי מבית אבי. למה באתם אליי אתה, כאשר צר לכם? ויאמרו, לכן אתה שבנו אליך. מה זאת אומרת, לכן אתה שבנו אליך? אומר החידה, אתה יודע למה שבנו אליך? כי עלית לגדולה. אתה יודע למה עלית לגדולה? בגלל שגירשנו אותך. בגלל שגירשנו אותך, לכן עלית לגדולה, ונגרם לך שנצטרך לבוא להתחנן אליך, שתיטיב לנו. ולכן, הוא לא נקם ולא נתר להם רע. למה? כי הוא יודע שכל הגדולה שלו היא באה, בזכות הרדיפה שלהם. נמצא שלא רעה עשו לו, אלא טובה עשו לו. כך גם לגבי יוסף. יוסף הצדיק, כל הרע שעשו לו, זו הייתה סיבת הגדולה. הוא לא היה מגיע לגדולה, לולי שהיו מצירים לו, כי האלוקים יבקש את הנרדף. אז האדם לא יחזיק במחלוקת, ועד רבה, אם הוא מוכל על כבודו, הוא כמו משה רבינו בהקשר הזה, שמנסה לבטל את המחלוקת. אז הקינה היא מוציאה את האדם מהעולם. ומהו ההפך מהקינה? כשהאדם ממוקד בתפקיד שלו, בעשייה שלו. וזה מכניס את האדם אל העולם. כך מופיע בגמרא מסכת תענית. אבא אומנה היה רופא מקיסדם, היה מקבל דרישת שלום מהשמיים כל יום. לאביי הייתה דרישת שלום רק בכל ערב שבת, רבה רק כל ערב יום כיפור. חלשה דעתו של אביי על כך שלא מקבל שלום בכל יום, כמו אבא אומנה שהיה רופא מקיסדם. אמרו לו מהשמיים, שלא תתחלש דעתך, כי אתה לא תוכל לעשות כמעשהו. מה היה המעשה שלו? הוא שמר על קדושתם של עם ישראל. ומה הכוונה לא תוכל לעשות כמעשהו? אפילו אם תהיה בתפקיד שלו, אפילו אם תהיה במעמד שלו, לא תוכל לעשות, כי זה לא התפקיד שלך. התפקיד שלך הוא לקבל פריסת שלום רק בערב שבת. זה התפקיד, כל אדם והתפקיד שלו והייעוד שלו. אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך אדם שאין לו מקום, וכל אדם והשעה והמקום שלו. הקינה היא מוציאה את האדם מן העולם, והשמחה בחלק שלנו היא מכניסה את האדם אל עולמו, בעולם הזה ובעולם הבא. היו ברוכים.
קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.